המכירות, תגידו על תשובה. מה? אורות התשובה, בטח אתם לומדות פה הרבה. איזה, זה הספר האחרון בינתיים שנכתב על התשובה. מה? יש נתיב התשובה למהר"ל, אנחנו נלמד בעזרת השם דברים שלו, כן? הוא קדם לרב. הספר הראשון שנכתב על התשובה זה בעצם הלכות תשובה לרמב"ם. שזה נשמע כמו הלכות, אבל יש הרבה הרבה יסודות אמיתיים, מנת התשובה, איך התשובה פועלת, כן? זה הלכות תשובה לרמב"ם. טיפה אחרי זה, באותו דור, יצא ספר שנקרא שערי תשובה של רבנו יונה, שהוא היה גדול הדור בתקופת הרמב"ם. רבנו יונה לא התכוון לכתוב ספר על תשובה. רבנו יונה הוא בעיקר כתב את הפסקים שלו על הגמרא, אחד הראשונים המרכזיים ביותר, אבל מה שקרה זה שהרמב"ם בדור של רבנו יונה, רבנו יונה היה גדול הדור, הרמב"ם היה גדול בישראל, והרמב"ם כתב את ספר מורה נבוכים. מורה נבוכים, הרמב"ם לראשונה בתולדות התורה שבעל פה, תורה בכלל, הכניס מושגים פילוסופיים של אריסטו. ורבנו יונה נחרד מהעניין שהכניסו לתוך התורה הרמב"ם הזה, כנראה שהוא לא עמד על מעלתו של הרמב"ם, ורבנו יונה הרכיב בית דין עם עוד שני דיינים מגדולי הדור ומטילו חרם ונידוי על הרמב"ם. הרמב"ם היה מנודה, חרם הלכתי, אסור להגיד לו שלום, אסור לספור אותו למניין, אסור ללמוד את הספרים שלו, הוא מסוכן. זה הכל מתואר באגרות של הרמב"ם ובעוד כמה מקומות. אחרי כמה שנים רבנו יונה הבין שהוא עשה אולי את הטעות הגדולה ביותר בחיים שלו, לפגוע ברמב"ם, הנשר הגדול, גדול עולם, ראשון הראשונים, היד החזקה, גדולי האומה, לא קם ממשה ועד משה, לא קם כמשה, משה רבנו ומשה הרמב"ם. רבנו יונה, חוץ מזה שהוא ביקש סליחה מהרמב"ם, הוא הרגיש שהוא עשה עוול בעם ישראל, בעולם התורה. הוא הרגיש שהוא צריך לעשות תשובה. רבנו יונה, גדול הדור, בדור של הרמב"ם. עריף, רש"י, היו שם המון המון ענקיים. רש"י קצת קדם להם. ולכן רבנו יונה לא רק חזר בתשובה, הוא גם כתב את הספר שערי תשובה, שזה בעצם הספר הראשון בתורה שבעל פה, חוץ מפסוקי נביאים שקוראים לשוב בתשובה במאמרי חז"ל מסכת יומא, ספר שלם שכל ענייני תשובה, ענייני תשובה ושערי תשובה לרבנו יונה, וזה הגיע אלינו במקרה, אבל בסיפור הזה של מול הרמב"ם. בטוח שהרמב"ם מאכל לו מחילה גמורה. אז ראשונות רבנו יונה עם שערי תשובה, הרמב"ם עם היד, ביד החזקה לרמב"ם, כלומר ספר ההלכה שלו יש את הלכות תשובה. אחרי זה 350 שנה, כלום, עד שמגיע המהר"ל מפראג וכותב את ספר נתיבות עולם. החלק השני של נתיבות עולם יש את נתיב התשובה, זה חיבור בפני עצמו. ואז מהמהר"ל עד הרב קוק עוברים 400 שנה, שכל מה שנכתב על התשובה זה איגרת התשובה לאדמו"ר הזקן, שהוא קטן הכמות ורב האיכות, שם כמה דברים מאוד יפים, ויש גם ברבי נחמן, רבי נתן, תמיד שרבי נחמן כתב, יש במשיבת נפש, יש שם כמה דברים התשובה. אבל ספרות התשובה היא לא גדולה. ובא הרב קוק, המאסף, כי הוא בעצם היחיד שראה את כל החיבורים האלה שהתפרסו על פני 850 שנה, למד אותם, העמיק בהם, ובעצם הוציא את אורות התשובה. אורות התשובה בטח מביאים איתכם הרבה. אני בעיקר רוצה ללמוד איתכם דברים מנתיב התשובה של המערב, אבל נתחיל עם איזשהו יסוד של הרב קוק מאורות התשובה. בכלל, הרב קוק בהקדמה שלו, הוא כותב שלא נעים לו לכתוב ספר התשובה. הוא אומר, מה, אני אכתוב על התשובה? גדולי עולם כתבו על התשובה. הוא מדבר על רבנו יונה, מדבר על הרמב"ם, מדבר על המהר"ל. הוא אומר, מי אני שנכתוב על התשובה? אז הוא אומר, אבל אני לא יכול לשתוק. אם אתה חושב שאתה לא ראוי, וגדולים כבר כתבו אז, כן? כמו שיש מצווה לומר, יש גם מצווה לפעמים לא לומר, לא לכתוב, לא צריך להוציא עוד ספר. אבל הרב, שהוא סוקר את ספרי התשובה שנכתבו, ובעיקר שהוא עוקב אחרי עם ישראל, מה עם ישראל חושבים על תשובה? מה זה תשובה אצלם? כן? הוא אומר, יש פה מושגים לא מדויקים. לא מדויקים. אנשים חושבים שתשובה זה א', אז לא א', זה ב'. יש להם תפיסות לפעמים מעוותות, לפעמים קצת חסרות, כן? ביחס לתשובה. הוא אומר, אני לא יכול שלא לכתוב. הנה, לי נדחף מעצמותי. הרב קוק, הוא לא היה חולה בשיגעון פרסום, והוא חייב להוציא ספר, לא, בכלל, 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 לא. אבל אחד הספרים היחידים, מתוך 50 ספרים שהודפסו של הרב קוק, אחד הספרים היחידים שהוא ממש ישב וכתב, זה אורות התשובה. כן? את ארבעת הפרקים הראשונים, אחרי זה שאר הפרקים, הרב צבי יהודה הבן שלו ליקט בנושאי תשובה וסידר את כל המערכה. וישב לכתוב ספר על זה. כי הוא ראה שעולם התשובה, סגנון התשובה, החזרה בתשובה, כל העולם הרוחני שסביב זה, הוא לא מדויק. מה זאת אומרת לא מדויק? אז יש לזה כמה דוגמאות, יש הרבה דוגמאות, אבל הרב הוא רואה שבעם ישראל מתפתחות כל מיני צורות חשיבה לא מדויקות ביחס לתשובה. כן? יש, בכלל, היחס לחזרה בתשובה, היחס לאלול, יחס ל... סרט ימי תשובה, יחס לימים הנוראים. הם כאלה ימים נוראים? ראש של יום כיפור זה ימים נוראים? למה קוראים להם ימים נוראים? כתוב בגמרא במשנה בתענית שלא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. אז יום טוב, יום הכיפורים. אז למה קוראים לזה יום נורא? איזה ביטוי? ימים נוראים. זה נשמע מאוד מכביד, מאוד מפחיד. כן? ימים נוראים. הייתי אומר, ימים גדולים, ימים חשובים, ימים מרכזיים. לא, זה נורא, זה נורא, והיום הימים האלה. ואנחנו מאוד מפחדים מהימים האלה. אנחנו אומרים, לא נכון. קודם כל, צריך להבין בעברית, מה זה המילה נורא בעברית? מילון אבן שושן, מה זה המילה נורא? זה נורא והיום. נורא זה ביטוי למשהו רע. זה ככה עכשיו. היום אנחנו משתמשים במילה, אוי, זה נורא. כמובן, מילה שמבטאת משהו מחריד. אבל אל גדול ונורא? אל גדול ונורא. הקדוש ברוך הוא נכתב אל גדול ונורא. מה, הוא מחריד? הוא מפחיד? המילה נורא. נורא אלוהים ממקדשך. איזה פחד. לא, זה לא פחד. נוראות זה גדלות. המילה נורא זה משהו מפעים, אדיר, גדול, יוצא מן הסדר. זה ימים אדירים. זה, תסתכלו שם במילון אבן שושן, אם אתם לא מאמינות לי, המילה נורא, עם פסוקים הוא מביא שם כמעט תמיד. זה לא מילה שלילית. היום בעברית אנחנו לקחנו את המילה נורא והפכנו אותה לנורא. זה פשוט נורא. נורא זה, היה אפשר להגיד, הייתי אתמול בחתונה, חתונה נוראית. בסדר, לא יגידו כך, יחשבו שאתה חלקת על השכל. אבל אפשר לומר ככה, רק את המילים. ימים נוראים זה ימים גדולים, זה לא ימים של פחד, של חרדה. כן? איך אני מתייחס לאלול? זהו. כל השנה דשדשתי, שיחקתי. הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, סוגר עליי. הגיע אלול. זה לא ככה. לא ככה צריך להגיע לאלול. הרב קוק, אבל הוא רואה שככה אנשים ניגשים לאלול. סיפרה אצלנו מישהי, דודה זקנה במשפחה, שכשהיא הייתה ילדה, היא גדלה בבית כנסת של יוצאי גרמניה באנגליה, עוד לפני מלחמת העולם השנייה לדעתי. היא זוכרת שהיא הייתה בת 4-5, אנשים לא הלכו הרבה לבית כנסת, ודאי לא ילדות. אבל הייתה שבת אחת הכי חשובה. איזה שבת מגיעים לכל עזרת נשים וחוצץ? שבת שלפני ראש חודש אלול. לא? אין תקיעת שופר, אין סליחות, עדיין כלום. בסך הכל שבת שבה החזן מכריז, ראש חודש, אלול יהיה ביום שני, אחד שער הקדוש ברוך הוא לטובה, כן? מכריזים על החודש, מכריזים ראש חודש. זהו. נאמר, מכריזים ראש חודש אלול, כל הבאות. שמה? כדי לשמוע את החזן אומר, ראש חודש, אלול יהיה ביום שני, אבל הוא לא אמר זה ככה. ככה היא תיארה לי, אמרה לי, החזן היה מוחלט בעזרת נשים, לא מובן מאליו שכת מוחלט בעזרת נשים, כן? גם בעזרת גברים, דממת הלכות. ראש חודש אלול, לא ככה, ראש חודש אלול, ככה החזן היום צועק את זה, כולם בוכות, כל עזרת נשים בוכות, וחלק מתעלפות. יכול להיות שהגזימה בתיאור הזה להתעלפות, אבל ככה היא תיארה, מה קרה? אנחנו לא ככה, אנחנו, אני לדודי ודודי לי, אנחנו מקום אחר קצת. אבל הרב צריך להבין מאיפה הרב קוק מה. הרב קוק רואה, הוא אומר, רגע, יש פה איזה משהו לא מדויק. זה לזה, אני אומר, מגיע לו, זה זמן לעשות חשבון נפש, זה זמן לבדוק את עצמנו, זמן להשתפר, לתקן, לבקש סליחה, מכילה. יש עבודה באלול, בסרט של התשובה, בימים הגדולים האלו, הנוראים הגדולים האלו. אבל בפחד, בשיתוק, כאילו הקדוש ברוך הוא מחפש אותי, כל השנה הצלחתי להתחמק, ועכשיו הוא סוגר עליי, כי הגיע זהו. איך אומרים? יום הדין. יום הדין, איזה פחד. והרב קוק אומר, לא, זו תפיסה לא נכונה של תשובה. תשובה זה לא שיתוק, זה לא פחד, זה לא חרדה. מי שעושה תשובה, אומר הרב, אין הרגשה, כמעט אין הרגשה יותר משמחת מלעשות תשובה. אדם בודק את עצמו, צריך לתקן את זה, ישתפר בזה, איזה שמחה. אומר הרב קוק בספר אורות התשובה, זה כמו שהגוף משחרר רעלים. הוא אכל איזה משהו, איזה גוף נכנס למשהו, גוף, הגוף סובל. אז הוא משחרר, זה משתחרר לו מהגוף. חוזרים לנשום. הוא אומר, רב קוק, אתה בא, לילות, אומר, חשבונו של עולם, זה ככה, צריך לתקן את זה, צריך לשפר את זה, תקדם בזה, זה משחרר. זה משחרר, זה אפילו משמח. למה התשובה לא משמחת? כי יש לנו תפיסות מעוותות ביחד לתשובה. כן? כשאדם עושה חטא. זה משפיע על הנפש שלו. זה מנמיך אותה, זה מחתים אותה, זה משבש אותה. ויכול להיות שהוא לא ער לזה. חיים טובים, שמחים וזה, ויש שם זה משהו, זה פגם, זה לא אני אחשוב על זה. אבל לא, החטא הזה הוא שם, הוא מכביד על הנפש. הוא יכול גם לצוף. ואדם מרגיש שהוא פשוט רע. חטאתי, אז אני רע. אומר הרב, בוא בוא, תעשה תשובה, תעשה סדר. רק בהרהרו אחד, הוא יצא מפרופורציה, בעולם הרגשי הדמיוני שלנו, אדם חושב שהוא רע. תעשה תשובה, זה עשיתי טוב, זה עשיתי טוב, זה עשיתי טוב, זה רע, זה דורש שיפור. עכשיו נשום, יש, היה חטא, צריך לתקן אותו, יש פה נפילות, חולשות, יש מה לתקן, אבל אני לא כולי רע. הסדר הזה הוא מאוד משמח. יש תוכנית עבודה. לחזור בתשובה זה לא דבר קשה. מפחדים מזה, יש לנו פחד מזה. פחד מלהתעמת עם החולשות שלנו, עם הנפילות שלנו, עם החטאים. אומר הרב, תתעמת איתם, קורת רוח, בנחת, בגבורה. אבל הרי שתתעמת איתם, תעשה סדר בהם, אתה... האנרגיות צריכות רק לצמוח, במקום שראש חודש, אלול, עד שאתה מגיע ראשון אתה כבר לגמרי סמרטוט, אתה משוכנע שאתה לא ראוי, אין לך זכות קיום בגלל החטאים שלך, יום כיפור בכלל, אתה בתור שעוד רגע יוצא איזה ברק מהשמיים ומוריד אותך, הרב אומר, ברקס, מה פתאום, זה לא תהליך התשובה, תהליך התשובה זה שמחה, זה התרוממות, אחריות, כובד ראש, כן, אבל כשאדם לוקח בכובד ראש את המעשים שלו, זה משמח אותו, זה מרגיע אותו, אני בודק את עצמי, לפני, אחרי, זה חשבון נפש, כן? הרמח"ל בספר מסילת ישרים כותב שבלי חשבון נפש, בלי שאדם בודק את עצמו, כן? הוא כמעט לא יכול להתקדם. חשבון נפש זה סוג של ביטוי כזה שלא רק בורחים מזה כל השנה, אין מה לעשות, יגיע אלו, צריך לפתוח את הפנקס האדום, ווואי וואי וואי, לחצור לעבור על כל הדברים. והרב לא, זה לא כזה נורא כמו שאתה אומר. ההפך, כשאדם עושה חשבון, אז הוא יודע, אוקיי, מה יש, מה אין, מה צריך לתקן, מה לא זה, גם יכול להתקדם. אז גם הרב קוק, גם המהר"ל, הם בעצם לוקחים את עולם התשובה, את מחשבת התשובה, את התפיסות האנושיות שלנו ביחס לתשובה, ולאט לאט ככה מדייקים אותם, מדייקים אותם. אל תחשוב ככה, תחשוב ככה. תשובה זה לא קשה, תשובה זה קל. תשובה זה לא מדכא, זה לא מפחיד, הפך, זה מרומם, זה משמח. לא משמח שרוקדים. לא, הולכים אלו לכובד ראש יחסית, אבל זה כזה מרגיע, מביא שלווה. כן? אדם יש לו חוס שלום איזה מחלה. הוא עוד לא קיבל את האבחון של הרופא. הוא טרוף, מה יש לי? מה יש לי? יש לך את זה. אוקיי, אני מבין. קשה, בינוני, קל, אני יודע מה מדובר. מה שאדם לא יודע, הוא לא עושה חשבון, הוא לא בודק ואין לו אבחון עצמי, אז הוא באמת מרגיש שאלו זה משהו מאוד מאוד קשה. ואלו, זה ימים שמחים. כן? אז אני רוצה קודם כל לקרוא איתכם, יש לכם את הדף הזה? יופי, זה... קודם כל לקרוא למעלה פה, זה פסקה בספר אורות התשובה, בפרק י' ג' פסקה ת'. פסקה ת' 2, יש שם ת', ת' 1, ת' 2, ת' 2. פרק י' ג'. ופה בא הרב, וגם לוקח לנו איזושהי תפיסת עולם ביחס לתשובה, עושה איזה היפוך, עושה איזה שינוי תפיסה. כי מה זה תשובה? שלא כל ילד, מה זה תשובה? תשובה זה, אני צריך להסתכל אחורה. אוקיי, היה ככה, עשיתי ככה, זלזלתי בזה, פישלתי בזה. אני צריך לתקן את כל האשפה שלו, את כל הכלים השבורים. העלבתי אותה, פגעתי בו, ממון שהוא לא שלי צריך להחזיר. צריך לתקן את כל הקלקולים. זה תשובה. תשובה זה לתקן את הקלקולים. אומר הרב, זה נכון, אבל זה לא התמונה השלמה של תשובה. לכן הוא יגיד משהו מאוד נועז. בואו נקרא את המשפט הראשון. יסוד התשובה צריך לעולם להיות מונח על התיקון של להבא. אתם יודעים, בואו נקרא את הפסקה פעם אחת עד סוף, ואז נחזור על זה לאט. ובהתחלה לא ישים כל כך לעיקר מעכב הדבר העבר. כי אם יבוא מיד לעסוק בתיקון העבר, ימצא מניעות רבות, ויהיו דרכי התשובה וקרובת השם קשים לפניו. אבל ביותו עסוק באמת, תקן את מעשיו, דבר מובטח שאז יזמו מן השמיים גם כן תקנת העבר. בא הרב ואומר, נכון, תשובה זה לתקן את העבר. תשובה, זה אדם צריך לתקן את עצמו כל שנה ביום כיפורים, באלול, יש אנשים ששווים בתשובה, עושים כל ערב ראש חודש, יום כיפור קטן, שזה עם וידוי ותשובה, יש כאלה כתוב בספרים לעשות תשובה בערב שבת, יש כאלה שכל יום לפני שהם הולכים לישון, כחלק לקראת שבת המיטה, הרי אני מוכל, חומש יחי, זה כן לעשות איזשהו וידוי, איזשהו חשבון נפש, בסדר, כל אחד לפי עניינו. אבל אומר הרב, כל זה נכון, זה התיקון על מה שהיה. אבל אומר פה הרב, משהו חדשני. הוא אומר, יסוד התשובה צריך לעולם, תמיד, להיות מונח, מכוון, מרוכז, על התיקון של האב. אז הוא אומר, לא להסתכל אחור. לא ישים כל כך לעיקר מעכב הדבר העבר. תתעלם ממה שהיה כל השנה. רגע, אבל זה אלול עכשיו, אם לא אלול עכשיו, אם מתי? זה הזמן להסתכל אחורה. אומר הרב, אנחנו נסתכל אחורה. אנחנו לא מזלזלים, יש לנו אחריות מלאה על החשבון המעשי של מה שהיה מאחורה. אבל אומר הרב, יסוד התשובה לא להתעסק עם העבר. משהו משונה. עכשיו שימו לב למילה הזאת, יסוד התשובה. מה זה יסוד התשובה? מה זה יסוד? נכון? בבניין הזה יש יסודות טובים? איך יודעים שיש לו יסודות טובים? מה הוא יציב? אני פה ארבע שנים, אני לא שמעת, הוא עומד בינתיים. אין לו סדקים. כלומר, כשהיסודות הם מבנים כמו שצריך, אז הבניין הוא יציב, הוא ישר, הוא עמיד. כן? אם היסודות, אם מישהו מפשל ביסודות, מזלזל ביסודות, לא מדייק את היסודות, מה קורה? צומח, איך קוראים המגדל פיזה, נכון? זה עקום כזה. לא, זה בא ביסודות. הבניין ישר, אבל למה לא יצא עקום? כי היסודות שלו כנראה, לא יודעת מה הסיבה שלו. אבל כשהיסודות הם לא ברורים, בהירים, מדויקים, אז יכול להיות, זה המון דברים, יסודות התפילה, יסודות ההלכה, יסודות המשפחה, יסודות המון חשבון נפש, אם היסודות הם לא ברורים, הם לא מדויקים, אז אדם יכול להשקיע המון 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 כוחות במשהו, בבניין הבית או בעניין התשובה או לא יודע מה, והוא מתאמץ פי כמה ומגיע לתוצאות פחותות. למה? כי יש יסודות. יסודות עקרוניות, עקרוניות. אדם רוצה להיכנס לכושר. כן, אז יש כמה יסודות בדבר. לא להתאמן בכל יום, ולהתאמן בצורה כזו או כזו, הוא צריך לקבל הדרכה. כן? צריך יסודות. אם היסודות הם איתנים, הוא יוכל להתקדם בכושר. בכל תחום אחר בחיים. אומר הרב, יסוד התשובה. כלומר, אם אנחנו מדלגים על הפסקה הזאת, אומר הרב, דילגתם על יסוד. זלזלתם ביסוד. בניין התשובה שלכם יהיה רעוע. יהיה חלש, הוא לא יגיע ליד, הוא יהיה מלאה. הוא יהיה מכביד. תדייקו ביסודות. לכן הוא אומר, יסוד התשובה צריך לעולם, תמיד, להיות מונח על התיקון של האב. בתחילה, תחילת התשובה, לא ישים כל כך לעיקר מעכב על דבר עבר. לא ייקח בחשבון כל כך את מה שהיה בעבר. למרות שתשובה זה לתקן את מה שהיה בעבר. כן? זה מופיע בתפילות שלו, בכיפורים וכולי. מה הרב נכון. אבל היסוד זה לא להתחיל מזה. מה קורה אם מסתכלים אחורה? זה קרה לאישה אחת בתנ"ך. מה קרה לה שהסתכלה אחורה? מה זה נציב מלח? היא מאובנת, היא משותקת, היא לא יכולה לזוז מילימטר. ועל מה העיניים שלה מסתכלות? סדום. היא הסתכלה אחורה, והיא, זהו, נתפסה על הסדום הזה, ושם היא נמצאת. היא לא יכולה לזוז מילימטר קדימה. כשאדם בא לחזור בתשובה, אם הוא מתחיל בזה שאוקיי, חודש אלול, מסתכל אחורה, פשלתי בזה, נפלתי בזה, חטאתי בזה, הוא מאבן את עצמו. הוא מרכז את המבט שלו ברע, בסדום הקטן שהיה לו באיזשהו חטא או איזשהו נפילה או איזשהו משהו, והוא לא יצליח לזוז מילימטר קדימה. הוא מייאש את עצמו, הוא לא שם מקל בגלגלים, הוא מפוצץ לעצמו את הגלגלים. הוא לא יגיע לשום מקום. זה היסוד הראשון שהרב אומר, יסוד התשובה, אז תקלו אחורה. תתחילו לפעול קדימה. תתחילו להתרומם, להוסיף, להתגבר, לחזק, לעשות. לעשות מצוות, לעשות חסד, להתחזק בטוב, חסד באמת, בכל דבר טוב. להיות בתנועה קדימה. אם מישהו בתנועה קדימה, הוא בתהליך של להוסיף טוב, להוסיף טוב קטן, בחדר, במשפחה, ולא יודע מה, יש כל כך הרבה טוב שאפשר לעשות. אם מישהו בתנועה כזאת, כן? אז הוא כבר מתחיל לשחרר את הרעלים, לשחרר את הפגמים, משתחרר מזה. אז הוא יבוא להסתכל אחורה. בסדר, יש פה, יהיו פה כמה כישלונות, כמה כשלים, כמה דברים צריך לתקן. אתה בא כבר בעמדה אחרת. אתה כבר מרגיש הרבה יותר טוב עם עצמך, אתה מאמין שאתה יכול לתקן. אבל אם אתה ישר מסתכל על הרע, על מה שצריך לתקן, אתה עלול להתייאש. בדיוק. הוא מסוגל לסור מרע. אני טוב, אני כבר במקום אחר, אני יכול לתקן את זה. הרב כותב באורות התשובה במקום אחר, שאדם צריך לבחון את החטאים שלו, חשבון נפש, בקורת רוח. מה בודקים בקורת רוח? שאומרים לכם, תבדקו אם יש חלב ביצים במקרר, אתה אומר, כן, יש כך ביצים, אתה בוחן, אתה עושה ספירת מלאי בקורת רוח. נכון את החטאים שלי בקורת רוח? קורת רוח זה לא באדישות. קראנו, ואני קר רוח, אני עומד על שתי רגליים בצורה יציבה. אמרו, אוקיי, מה היה לנו פה? את זה, את זה, את זה, צריך לתקן, צריך זה. איך אתה מגיע לקורת רוח הזו? שאתה כבר בתנועה, אתה כבר מתקדם, אתה כל הזמן משתפר. שמישהו כל הזמן בתנועה ומשתפר, הרבה יותר קל לו לבחון, גם זה צריך לתקן, אין בעיה, גם צריך לתקן, זה צריך לשפר, זה. זה לא הרבה יותר קל, פשוט זה יסוד של הנפש האדם. מסתכל על הרע, מסתכל על הרע ועל אנשים סביבו, שחודש אלול הופך ליום שהוא מדכא יותר ויותר ויותר ויותר. הוא אומר, אחר, אתם לא בכיוון הנכון, אתם מייאשים את עצמכם, מרוב רצון לעשות תשובה, אתם מייאשים את עצמכם, אתם עושים לעצמכם את התשובה כל כך קשה. אין? בסדר? שאלות? כן. נכון, 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 גם שרים את זה. כן, אתה, אני אולי פעמי את זה, נכון. אומר הרב שקודם כל צריך להתחיל עם הקדימה. צריך לעשות זה אולי לפני הסליח. וגם תוך כדי, שאדם כל הזמן הוא חושב שתשובה זה רק שיפוץ השנה האחרונה, אז הוא תפס חלק מאוד קטן, מאוד מצומצם של התשובה. כי תוצאת התשובה זה לא רק לתקן את כל הכלים ששברתי, את כל הדברים שפי שאלתי. תוצאת התשובה היא להוסיף פה קומה. כן? הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אתה כל השנה אתה יורד, אתה מגיע לראש השנה יום כיפור, רק תאפס. אז תרד, תאפס. לא, הליך התשובה אמור להיות, כן, אתה, כל השנה היו אולי נפילות. אמורים לצאת מאלול וראש השנה יום כיפור, עם תוספת קומה. כן? איך תוספת קומה? להוסיף, להוסיף, שתקל קדימה. כן, ודאי, שצריך לעשות וידוי וכפרה, הכל מה שכתוב בחז"ל, הכל, סליחות והכל. ברור. שאדם לא יחשוב, אני יכול להוסיף מכאן או לאבא. מה שהיה בעבר, לא משנה. זה מאוד משנה מה שהיה בעבר. כן, כי אם אדם בסופו של דבר גם לא עושה חשבון נפש, מה שהיה בעבר, יהיה לו קשה מאוד להחזיק בהתקדמות. כי איך אדם מתקדם, הוא בודק את עצמו. הוא עושה חשבון נפש. בספר, בסדרת ישרים של הרמח"ל, הרמח"ל מדבר על זה, נכון? שאדם צריך לפשפש במעשיו. מתי צריך לעשות חשבון נפש? מתי? אומר הרמח"ל, צריך לעשות את זה, מה? אז גם טוב, אפשר לעשות את זה כל הזמן. אבל הרמח"ל אומר, זה צריך לעשות לפני המעשה ואחרי המעשה. לפני ואחרי המעשה. מה זאת אומרת? דרך כלל, לא יודע, הולכים לחתונה. חתונה זה, שימחנו את הכלה וזה, וזה, ופגשנו חברות וזה, ואז באים הבית החזרה, אומרים, וואי וואי, מה הקשבתי לדברים האלה שדיברו שם, זה היה לשון הרע, למה אמרתי ככה וזה. ועשו שיהיה חשבון נפש. כן, חייתי שם, זה היה בסדר, זה היה בסדר, הכל היה מצוין, רק חבל שלא התרחקתי מהשיחה הזאת שם. זה חשבון נפש, אומר הרמח"ל חידוש עצום. תעשו את החשבון נפש גם לפני החתונה. מה, איך שעשו חשבון נפש לפני החתונה? עוד לא היה אירוע. אומר הרמח"ל, לפני המעשה, אחרי המעשה. מה זה לפני המעשה? אוקיי, נוסעים לחתונה. נוסעים לחתונה, חתונה, איזה כיף, הולך להיות שמח, הולך לפגוש כל החברות, מהאולפנה, מה זה? שמור על האוזניים, שמור על הפה. זהו, אחרי זה בחתונה זה פועל. סגולה של הרמח"ל, זה פועל. אם מישהו חושב לפני המעשה איזה דברים יכולים להיות, מה הוא רוצה להיזהר, לא בעצבנות, לא להיזהר מהכל, הוא סמן דבר, שון הרע אצלנו זה דבר, אצלנו זה דבר מצוי, ועושים לב לזה. כן? הרמח"ל המציא את זה, וחיל האוויר שלנו אימץ את זה. כן? חיל האוויר, הטייסים שהם עוברים הכשרה, הם טסים כל בוקר. כל בוקר, שש בבוקר, עולים על מטוס במשך, לא יודע, שנה וחצי, חמישה ימים. כל בוקר, שש בבוקר, טיסה. מי שפספס, כי היה לו איזה אירוע, יום שישי הוא משלים. חמש טיסות, ירג הוא בא ליעבור. אבל הם לא רק עושים טיסה, הם עושים עוד שני דברים. הם עושים תדריך לפני הטיסה, טיסה, ואז תחקיר. תדריך, טיסה, תחקיר. תדריך, טיסה, תחקיר, כל יום, חמישה יום שבוע, שנה וחצי, משהו כזה. מאוד מאוד מתיש, מה זה נותן להם? תדריך, סימון יעדים. טיסה, ביצוע, תחקיר, בואו נבדוק, עמדנו ביעדים? כלומר, מה היעדים שלי? היום עמדתי בהם. מה היעדים? מה זה מוציא אחרי שנה וחצי? טייסים מאוד 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 משופרים, מאוד משוכללים. אז חיל האוויר, לא יודע אם מי שהמציא את חיל האוויר לקח את זה מהרמח"ל, אבל הרמח"ל ראה שככה זה בנפשות של בני אדם. לפני המעשה, ואחר המעשה. כן? מישהו חי בלי עצבנות, זה לא תשובה שהיא מכבידה. כן? בודק את עצמו, שם לב רגע מה אמרתי היום, מה עשיתי היום, זה... זאת אומרת, ככה נגיד איזה נושא אחד. שלפני השינה, כמו שאומרים, בסוף היום השניקה, עשו את חשבון על הדבר הזה. דבר אחד. לא, וואי, איך הייתי בכל השפחה נעוף, כל הזה, סמל מטרה, שונה. דוגמה. כן? או כיבוד הורים, או לא יודע, לקחת איזשהו נושא, ולבדוק את עצמנו כל ערב. וכל בוקר, לרענן רגע, היום, רוצים להשתפר בזה. כן? תדריך, ביצוע ותחקיר. תדריך, תחקיר. זה תנועה של תשובה. זה, אם עושים את זה, זה יכול להיות בנחת רוח. כל יום, פעם שבוע, פעם חודש. בא הרב ואומר פה, תשובה זה לא דבר מכביד, מפחיד, אלא זה מעורר לתנועה. כן? כן.
אז לפי הרב, כאילו אני מסתכלת שהשלבים של התשובה זה כאילו,
זה הרמב״ם, יכול להיות שבא לרמב״ם.
אז לפי הרמב״ם קבלה להגיד?
לא, הוא לא חולק עליו.
ראשון?
לא, הוא לא חולק. ודאי, הרב קוק ודאי שלא חולק. לרמב״ם זה ודאי חלקי התשובה לרמב״ם. הרב קוק אומר, לפני כל העסק הזה, לא דווקא קבלה לעתיד, אלא תתחיל לעשות, תתחיל לזוז. קבלה לעתיד זה קבלה לא לחטוא באותו חטא ברמב״ם. בסדר? בא הרב קוק אומר, אבל הרב קוק אומר, כן, אבל כל, בעצם כל חלקי התשובה של הרמב״ם שייך למה שעשיתי בעבר. בידוי חלטה, קבלה לעתיד שלא קטה בזה. אומר הרב קוק, נכון, צריך לעשות את התשובה הזאת. לפני זה, תוסיף, תתחזק במשהו. תוסיף, כל אחד תוסיף במשהו, להתקדם במשהו, אחרי זה באים לתשובה של הרמב״ם, צורה יותר יציבה.
אבל זה באמת תשובה קבלה לעתיד, כי נגיד, אחרי שאני יודעת שזה שונה רע, עכשיו אני מדברת על
הדבר השונה. נכון, נכון.
כאילו...
נכון, נכון. ככה יוצא, נכון, זה לא מדויק, נכון. רק זה לא, הדגש אולי של הרב זה לא לחפור אחורה. אנחנו נחפור אחורה, אנחנו ניקח אחריות על כל מה שהיה. לא להתחיל עם החפירה. להתחיל עם לבנות הבניין של השנה הקרובה. איפה אני רוצה להיות היום, מחר. אחרי זה, טוב, עכשיו בואו נבדוק מה היה לנו כל השנה הזאת, מה צריך לתקן. בואו נקרא את זה שוב. יסוד התשובה צריך לעולם, תמיד, להיות מונח, מרוכז, מכוון, על התיקון של להבא, מכאן ועד. ובתחילה של תשובה, לא ישים כל כך לעיקר מעכב על דבר העבר. למה? לא שצריך לא לתקן את העבר, ודאי צריך לתקן את העבר, כדברי הרמב"ם. אבל, ידי הרב, כי אם יבוא מיד לעסוק בתיקון העבר, ומה הוא עושה? הוא לא מוסיף טוב. הוא רק חופר ב- 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 בשלילה, ברע. וצריך לבדוק את מה זה, אבל אתה מגיע לשם עם עמדה נפשית פחותה, חלשה. וככל שאתה רואה את הרע שעשית, אתה יותר נחלש. אז הוא אומר ככה, ימצא מניעות רבות. כן, איזה מניעות? מי מונע ממנו לעשות תשובה? הוא עצמו. הוא מסתכל אחורה, הוא אומר, אני לא רואה לתשובה, אין סיכוי שהשם קיבל את התשובה שלי, אני רשע גמור, אני זה, כי הוא רק בוחן את הדברים הרעים שהוא עשה. כן? יהיו דרכי התשובה וקרבת השם קשים לפניו, כי הוא לא מאמין שהתשובה שלו היא מתקבלת. הוא לא מאמין שהוא ראוי לקרבת השם. כי איך הוא מצייר את עצמו? מצייר את עצמו מה שהוא ראה, כמו מה שהוא עשה. כמו אשת סדום, מה היא ראתה בעיניים שלה? היא ראתה רק סדום, היא ראתה רק את הרע, רק את השלילי. כן? אבל, ביותו עסוק באמת לתקן את מעשיו, מכאן ולהבא, שהוא עסוק בלהוסיף ולשפר ולהתרומם, אז הדבר מובטח שאז יעזרו מן השמיים גם כן תקנת העבר. וגם בנפש שלו, תיקון העבר יהיה הרבה יותר אפשרי, הרבה יותר זורם. זה לא קל, אבל זו עבודה שהיא, כן, אתה בא ממקום אחר. כשאתה בתנועה קדימה, בהתרוממות, אתה יכול להסתכל, אתה יכול להגיד, אוקיי, בוא נראה, אני צריך לתקן את זה, לתקן את זה. אתה בא למקום אחר, ממקום אחר. בסדר? אז אם יש שאלות אפשר לשאול, אם לא, אז אנחנו נתקדם לעוד איזה נקודה פה. זה דבר, חידוש משמעותי של הרב קוק ביחס לתשובה. עכשיו, יש פה בשאר הפסקאות פה בעמוד, לא נראה פה הכל, זה שלוש מאמרים שונים, של דברי המהר"ל מפראג מספר נתיב התשובה. וגם המהר"ל פה גם לוקח מנקודות לתפיסת העולם שם ביחס לתשובה, ומדייק אותם עד כדי לפעמים הופך אותם. כן? כי התשובה זה לא משהו אנושי. זה לא משהו אנושי. כן? אם מישהו עשה חטא בעבר, אז השכל האנושי במיטבו יכול להגיד לו, מכאן ולהבא דף חדש. מה שהיה, היה, עזוב, לא נורא, היה גרוע, מכאן ולהבא דף חדש. אבל לתקן למפרע מה שהיה בעבר, מה, איך אתה יכול לעשות את זה? אם העלבת מישהו, אתה יכול אולי לבקש ממנו סליחה. אבל יש כל מיני חטאים אחרים שאדם עשה, זהו, זה קרה, וזהו, מה לעשות? תשובה, אז מכאן ולהבא, כן? אבל זה לא ככה. כי התשובה זה לא דבר אנושי. השכל האנושי לא היה מגיע למסקנה שאפשר לעשות בתשובה. השכל האנושי הכי, הכי זה, מכאן ולהבא אפשר להיות, דף חדש. למפרע, אין מה לעשות, קלקל, שברת, קלקלת, זהו, אין תקנה. ככה השכל האנושי אומר. אז כתוב בגמרא, חוכמה מה אומרת, חוכמה אנושית, חטאים תרדף רעה. מי שחוטא, הרע ירדוף אותו. אין תקנה, אין תקנה, אין תשובה. ככה השכל האנושי מסיק, אין תשובה. זה לא סתם, אומרים את זה גם, הפילוסופיה אומרת את זה, וקדמו להם הנצרות שאומרת כך. הנצרות טוענת שמה שהאדם הראשון חטא, אין תקנה. אין תקנה לאדם, ואין תקנה לעולם שהוא קלקל. מה התורה אומרת? שאנחנו באים לעשות תיקון כללי. לקרוא את החובות האלה, תיקון הכללי, אבל תיקון הכללי, תיקון האדם. תיקון העולם. התורה מדריכה אותנו, יש תיקון, יש תשובה. אז זה משהו רוחני, זה לא משהו אנושי. שכל אנושי אומר, אין, קלקלת, זהו, שברת, זהו. בסדר? אז חז"ל, הנביאים, קודם כל, באים אומרים, שובה ישראל עד השם אלוקיך, שיבנו, כן? ושבת עד השם אלוקיך, התורה, הנביאים, הם מבשרים לנו, יש תשובה. אפשר לתקן מה שהיה בעבר. כן? לכן חז"ל, יש להם הרבה מאמרים שצריך ללמוד אותם, כדי להכניס לנו לראש את האמונה שלנו שהתשובה היא פועלת. כי זה לא משהו שורים באופן מוחש. זה לא איזה חוק פיזיקלי אפשר להוכיח אותו בשכל האנושי. זה משהו אלוקי. כדי שהאלוקי הזה יהיה נוכח אצלנו, שנאמין בתשובה שלנו, ונעשה תשובה ונתרומם מזה ונשמח בזה. צריך ללמוד מה זה תשובה. ללמוד מאמרי חז"ל, כי זה לא משהו אנושי, זה משהו אלוקי. בסדר? יש פה איזה מאמר אחד פה של המהר"ל. בואו נקרא. בפרק השואל, זה הפרק האחרון במסכת שבת, נענתם, כתוב שם, רבי אליעזר אומר לתלמידיו, שוב יום אחד לפני מיתתך. רבי אליעזר מדריך את התלמידים, תחזרו בתשובה יום לפני שאתם מתים. יש פה שאלה מתבקשת, כן? שאלו תלמידה בת רבי אליעזר, וכי אדם יודע איזה יום ימות? איזה מין הדרכה הזאת? תחזרו בתשובה יום לפני שאתם מתים. אף אחד לא יודע. כן? אז הוא אומר, כן, כן, זה התכוונתי. אמר להם, וכל שכן, זה מה שהתכוונתי. ישוב היום, שם ימות למחר, נמצא כל ימיו בתשובה. רבי אליעזר בעצם רוצה להגיד להם, תחזרו בתשובה כל יום. תהיו עם חשבון נפש, עם ערנות למעשים שלכם, עם אחריות למעשים שלכם, עם תודעת התקדמות, עם תודעת תיקון, כן, כמו אותם טייסים. תדריך, תחקיר, תדריך, תחקיר, כל הזמן רוצים להתקדם. כן, אז להבדיל, תהיו כן, תחזרו בתשובה כל יום. כן? אז למה הוא לא אומר להם? זה במפורש. למה רבי אליעזר לא אומר? תחזרו בתשובה כל יום. למה הוא אומר להם ככה בהפוכה? תחזרו בתשובה יום לפני שאתם מתים. זה הדרכה לא מעשית. שידבר ישר, רבי אליעזר. כאילו הוא אומר כזה, חבר'ה, אף אחד לא יודע את יומו, קחו אחרי, אל תלכו לישון בלי שאתם, מה שנקרא, מי יודע אם תתעוררו. כן, נכון, נכון, יש כאלה שמסבירים את זה ככה. זה קצת מפחיד, כאילו, האדם לא אמור לחזור בתשובה מתוך ש... טוב, אולי לא יקום בבוקר, אז כן, זו תשובה מאוד... אבל יש מי שמפרש את הדברה ככה, תשובה יפה, שבאמת הוא בא בעצם זעזע אותו קצת. הוא אומר, חבר'ה, תחזרו כל יום בתשובה, כי מי יודע מה יהיה? כי כתוב במסכת ברכות שאם יצרה לא מרפה מאדם, יצרה תוקף אותו כל הזמן, אז כתוב שיקרא קריאת שמע, יעזור. קריאת שמע לא עוזר, שילך ללמוד תורה. פגע בך מלווה זה משכה לבית המדרש. לא עזר, יזכיר לו את יום המיטה. כאילו זה כאילו, וזה נוקאוט כזה ליצרה, אתה אומר, שמע, אז יצרה כאילו הוא משתתק, נכון? זה יש הסבר כזה. אפשר גם לומר שרבי אליעזר בסך הכל רצה לעורר את התלמידים. מה אתה מדבר על מוות? מה זה? זה מרל, אבל אומר זה משהו אחר. אומר ככה. אם רבי אליעזר היה אומר בצורה ישרה, תהיו כל ימיכם בתשובה, מה היה יכול להשתמע מהמשפט הזה? היה יכול להשתמע מהמשפט כזה, שרק מי שכל ימיו בתשובה, הוא בעל תשובה. רק אם מי שיש לו רקורד נקי לגמרי, זה תשובה. צדיק. יהיו כל ימיכם בתשובה. זה תשובה. רק חצי מהימים שלכם בתשובה? או 90% מהימים שלכם בתשובה? זה לא תשובה. הישר לתפוס כך. למה? כי יש לנו מחשבה אנושית, היא מחשבה גשמית, כמותית. כן? עשיתי ככה חטאים, 40 שנה, 50, 60 שנה חטאים. טוב, אין לי תקנה, אלא אם כן אני אצליח לעשות לפחות 60 שנה של מצוות, של תשובה. נכון? ככה הייתי אומר. נדע כנגד נדע, למה אני אומר כך? כך כתוב בגמרא ביומא. בגמרא ביומא כתוב שלעולם יראה את האדם את עצמו, חציו זכאי וחציו חייב. כן? ככה אדם צריך לראות את עצמו, שהוא חצי חצי. אם הוא עושה מצווה אחת, הוא מטה את עצמו לכף זכות. כן? אם הוא עושה עבירה אחת, הוא מטה את עצמו לכף חובה. כלומר, ההסתכלות הזאת הכמותית על המצוות, העבירות, על האדם, היא מצויה בחזר. אז אדם יכול לבוא להגיד, טוב, אני בן 60, עשיתי ככה עוונות, 50 שנה, אני חייב שיהיה לי לפחות 51 שנה של תשובה. כן? אומר רבי אליעזר, לא הבנתם מה זה תשובה. תשובה זה לא כמותי. תשובה זה לא משהו גשמי. זו פעולה רוחנית אלוקית שיכולה להפוך אפילו חיים שלמים של חטא. אנחנו לא מאחלים לאף אחד מישראל חיים שלמים של חטא. אבל אם זה קרה, וזה קרה. היה יהודי אחד שקוראים לו אלעזר בן דורדיה. אומר לכם סיור על אלעזר בן דורדיה? אלעזר בן דורדיה, הוא היה, אתם יודעים מה זה דורדיה? דורדיה זה פסולת של השמרים. כן? השמרים של היין, זה הפסולת. הוא היה כולו פסולת. לא היה עריות, לא היה מעשה תועבה, אוזנות אחד בעולם שהוא פספס. טייל בכל העולם כולו, וקיים את עשה את ההבנות הכי 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 חמורים בעריות. כן? יום אחד, תופס את עצמו. אמר, אני צריך לחזור בתשובה. לא יודע מה עורר אותו. לא ברור. כן? אמר, אני אסביר, אלעזר בן דורדיה. זה אלעזר לא. הקדוש ברוך הוא נתן לו איזה ביתה, ככה, העיר אותו. אמרה, טוב, אין לי סיכוי. פנה לערים וגבעות. ערים וגבעות התפללו עליי. לא ענו לו. שמיים וכוכבים התפללו עליי. הים הגדול התפלל עליי. כולם שותקים. אמר, הבין שאין הדבר תלוי אלא בו. הכניס ראשו בין ברכיו, התקפל כזה, וגאה בבכייה. עד שיצא נשמתו. מרוב צער, החטא. יצא בת קול. מה הבת קול אומרת? רבי אלעזר בן דורדיה. איזה רבי ואיזה נעליים, אבל הבת קול אומרת לנו, זה רבי אלעזר בן דורדיה, מזומן לחיי העולם הבא. רבי יהודה הנשיא שמע את הבת קול הזה. רבי יהודה הנשיא, רבן של ישראל, בחר רבי. כלומר, יש הקונה עולמו בשנים רבות. איזה רבי. לעמוד וללמוד ולהתקדם, ויש הקונה עולמו בשעה אחת, ברגע אחד, רבי אלעזר בן דורדיה. כן? טוב, אז אנחנו לא במקרה קיצון לא של חטאים כמו אלעזר בן דורדיה, ודאי לא, יצא נשמתו מרוב צער החטא, קשה לתאר את זה. כן? והתשובה שלו היא תשובה שלמה, עד כדי יש כך שבת קול מבשרת לכל העולם, שלא תחשבו לשנייה אחת שאלעזר בן דורדיה אין לו תיקון. רגע אחד, מספיק להניח תפילין? לא בטוח, לשמור שבת כלום. חזר בתשובה שלמה.
אז למה אומרים שהרבה פעמים, נגיד על שנת חטא, צריך חודש עליהם לעשות את זה?
כן, רק... כן, יש כל מיני ספרים כאלה שמדריכים, שיש כל מיני תיקונים שצריכים לעשות. שאם אדם אחד אחד גודל כזה, זה יישאר כל הלילה, וזה כל מיני דברים כנגד זה. אנחנו הולכים עם הרמב״ם, עם חוד תשובה, נראה לי, הדברים האלה, יש להם מקום. אבל יש לנו בתעניות וסיגופים וכל מיני דברים כאלה. פחות אנחנו, כן, אנחנו פחות נכנסים לזה. אבל מה אנחנו כן עומדים מהסיפור של רבי אלעזר בן דורדיה? למה חז"ל מספרים לנו את הסיפור הזה? כדי ללמד אותנו שתשובה זה לא עניין כמותי. רבי אלעזר בן דורדיה, הכמות של החטאים והטומאה והתועבות שהיו בחיים שלו, הוא לא קיים מצוות וחי בתשובה כנגד זה. לא, אבל פעולת התשובה היא כזאת שבאיכות שלה יכולה להפוך אדם לאדם אחר לגמרי, כן? אם אדם, יש לו גם פגיעה בבן אדם החברו, צריך לבקש מחילה מאותם אנשים שהוא פגע בהם, כן? אבל כוח התשובה הוא כוח איכותי, לא כמותי. לכן רבי אליעזר, שהוא מדריך את התלמידים שלו, אומר להם, שוב יום אחד לפני מיטתך, ואפילו יום אחד, עם תשובה אמיתית, היא יכולה לתקן חיים שלמים. כי התשובה זו לא פעולה גשמית, זו פעולה רוחנית. היא לא נבחנת בכמות שלה, אלא באיכות שלה. השם בוחן כליות ולב. השם רואה, אם התשובה הזאת היא עמוקה, יכולה להביא כפרה אדירה על כל כמות שלא תהיה של עוונות. אני אקרא את זה בפנים. יש לשאול, למה אמר רבי אליעזר באחלישנה? למה הוא אמר, שוב, יום אחד לפני מיטתך? אבל אלא לומר, הוא היה צריך לומר, שוב כל ימיך, כדי שנשמע מזה שיהיה כל ימה בתשובה. שיגיד דוגרי, שצריך להיות כל החיים בתשובה. יש לתרץ, שאם הוא היה אומר ככה, ומשמע, היה משתמע מזה, שרק אם היה כל ימיו חוטא, סליחה, שאם היה כל ימיו חוטא, אין תקנה אליו לשוב יום או יומה לפני מיטתו. למה? כיוון, מכיוון שכל כך זמן היה בחטא, כלומר כזה, כזו כמות של חטא, אז לא יעזור לך יום או יומיים של תשובה. לכן, הוא בא ואומר, שוב יום אחד לפני מיטתך, לא, רבי אלעזר רוצה שהתלמידים שלו ישובו בתשובה כל יום. אבל כשהוא אמר להם את זה בלשון כזו, שוב יום אחד לפני מיטתך, הוא הביח עוד מסר. הביח מסר שהתשובה, גם אם היא קטנה בכמות וגם אם היא מתפרסת הזמן מאוד קצר, יש לה כוח, יש לה משקל שיכולה להפך שנים רבות של חיים. כן? כשאנחנו באים לשוב בתשובה, הרבה פעמים אנחנו טוב, אני יודע, כולם פה יכולים להיות בעלי תשובה, רק אני לא, כולם יכולים לתקן, רק אני לא, איזה דברים יש לי, תשובה שלי היא פועלת, היא לא פועלת, היא זה, היא מתקבלת, לא מתקבלת, באים חזר, מדהים אותך. התשובה הזו פעולה רוחנית. היא לא נמדדת בכמות, היא לא נמדדת בהרגשה שלך. אם אתה עושה תשובה שלמה, זה פועל, זה מחולל דברים. נמשיך את זה פה. ועל זה אמר, שוב, בגלל זה רבי אליעזר, שוב יום אחד לפני מיטתך, שאפילו אם חטא כל ימיו, יכול להגיד, לא, אין לי תקנה, אין לי תשובה. לא. יש לו לשוב אף יום אחד לפני מיטתו, אפילו יום אחד, יש לו לשוב. הוא מועיל לו התשובה. ודאי, עדיף לא לחתוק כל החיים לחזור בתשובה בסוף. עדיף להיות כל היום בהתקדמות ושיפור ותיקון בתשובה. אבל שלא נתפוס את התשובה במובן כמותי מגושם, אלא בצורה יותר מופשטת, רוחנית, לדעת שבכוחה להפך את האדם. כמו הסיפור הזה, מרבי אלעזר בן דורדיא. לפיכך אמר בזה הלשון. אז בואו נסכם את שתי הנקודות שדיברנו עליהן, אחרי זה יש שאלות. דבר ראשון שדיברנו פה זה מהרב קוק. הרב קוק ודאי אומר שצריך לחזור בתשובה על כל מה שהיה בשנה האחרונה, וצריך לפשש במעשה ולעשות חשבון נפש. אבל אומר הרב, אחד מיסודות הצלחת התשובה, אלא בהיבט קדימה. להוסיף קדימה, להתרומם, להתחדם בזה, לשפר את זה, לקחת על עצמנו איזושהי קבלה חדשה, איזה משהו, ואז באים שתי רגליים מציבות על הקרקע, מסתכלים אחורה, מתקנים, משפרים, מבקשים סליחה, ואפשר לתקן את זה בצורה ביותר יציבה. אם נעשה הפוך, נסתכל קודם אחורה, זה עלול לשתק אותנו ולייאש אותנו, להכניס אותנו למחשבה שכנראה שאני די, אני שרוף כבר, אני לא יכול לחזור בתשובה. מה שהרב אומר. מהר"ל אומר שלא נתפוס את התשובה מבחינה כמותית. וגם אם אדם, זה כל השנה ככה, פתאום ביום כיפור הוא בא לבית כנסת, תשובה שלמה לגמרי. ובסוף יום כיפור, אותו אחד שכל השנה חטא ואותו אחד שלא חטא, בסוף יום כיפור שניהם אותו דבר. שניהם צדיקים. שניהם נקיים לגמרי. כן? כי אנחנו לא בוחנים את התשובה ואת הפעולה שלה מצד הכמות, אלא מצד הפעולה האיכותית, הרוחנית. לכן כל הרהור של תשובה יש לה משקל. יש לה משקל אפילו הלכתי. איפה זה כתוב? זה כתוב מסכת קידושים. אם אדם, אחד מפורסם כזה בתור, סליחה, בנקודה הזאת יפה, אם אדם הוא מפורסם כרשע גמור, אז חטאים עושה, אבל הוא ידוע בקהל כרשע גמור, הוא בא לחופה שלו, הוא בא לקדש את אשתו, לא יודע אם הוא רוצה להתחתן איתו, אבל כנראה שהוא מצא מישהי, והוא בא ואומר לה, הרי את מקודשת לי בתנאי שאני צדיק גמור. כן? אז זה שקר. כאילו זה תנאי לקידושים, הקידושים בטלים, כי הוא לא צדיק גמור. כן? אם בא האדם אומר, הרי את מקודש לי התנאי שאני כהן, מבאר שהוא לא כהן. הקידושים לא תפסו, כי הוא תנאי את הקידושים במשהו שהוא לא אמת. אבל חכמים אומרים שהוא בא ואומר, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, מקודשת. למה? שמה ירהר בתשובה. רשע גמור! איך הקידושים נהיה לחלים? כי הרהור תשובה הוא מסוגל להפך מציאות. הוא צריך גם לממש את ההרהור הזה, אבל ההרהור הזה באותו רגע יש לו משקל. כן? תשובה זה לא משהו שהוא נמדד בכמות, אלא באיכות שלו. כן, יש עוד שאלות? בסדר גמור, ברוכות תהיו, שיהיה המשך שבוע טוב.